אמרנו שהמניעים של שינוי, כאשר אני בא לשנות את המחשבות שלי, הם שתיים. מניע אחד הוא מונע, מה שמונע, והראשון הוא הרגל, שלא כל כך קל לשנות הרגל, ובזה אנחנו דיברנו על התהליך של שינוי הרגל, שכולל עצירת הטיסה של מחשבות, הלתם למודעות, ולאחר מכן לקחת את הרעיונות האלו ולהחליף את המחשבות למחשבות אחרות שמובילות לתוצאות רגשיות ומידתיות יותר טובות. והקושי השני הוא בעצם שאנחנו מאמינים במה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, הוא כן כזה בן אדם, ובעצם הוא כן העליב אותי. זאת אומרת, המחשבות הן אמיתיות, זה לא שאני משקר לעצמי. ואיך אנחנו התייחסנו לרעיון הזה, לקושי הזה? מישהו זוכר את כאשר אני נפגש עם הרעיון, אבל הוא אכן אומר לי את זה.
לא עושים את האמת, אנחנו עושים
את הטוב. האמת היא בעצם מא' עד ת', וזה רק הקדוש ברוך הוא יודע, ויש הרבה זוויות. ואנחנו לא מזניחים את הדבר הזה, הוא בהחלט נכון, הוא רק לא יעיל, ולא יעזור לי. ובזה אנחנו למדנו את הקטע של החלק בסוף מסכת מכות של רבי עקיבא וחבריו, ששם יש בעצם שוני בתפיסה שהוביל לתגובה שונה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לסיים היום את הנושא של שליטה דרך מחשבות ונעבור לשליטה בכיוונים שונים. רק כמה הערות שרציתי להעלות. הייתה הערה בסוף השיעור הקודם שאני חושב שבאמת לעניין. אם אתם זוכרים את הליצנים, שהוא זוכר את הליצנים שקפצו סביב הראש של האדם, הייתה הערה לדעתי במקומה, הוא אומר, אבל הדבר הזה לא כל כך מכבד את האדם. אנחנו אמורים לכבד אותו, והאישה הזאת שהסתכלה על הבן אדם הזה, הוא, בוא נגיד, המניות שלו יורדו פלאים. ואני חושב שזה נכון, ואני חושב שזה הערה במקומה, וכאשר אני כן משנה את התפיסה שלי, יש ודאי וודאי טעם לשים לב לערכים נוספים. אני לא בטוח שאם יצא שכרו בהפסדו, יכול להיות שהאישה הזאת, אם היא הייתה שומעת את ההערה הזאת, הייתה אומרת שווה לי, ואני אשלם על זה שאני פחות מכבד אותו, אבל לפחות התקברתי על הפחד. אבל בהחלט אני חושב שכל השינויים האלו חייבים לעבור דרך איזשהו מסנן של ערכים נוספים, להיות בטוחים שאנחנו אנחנו בסדר. כן.
במקרה הזה אני חושב דווקא טוב, כדי לצניות פתוחה. כאילו, יותר מנגידות,
התפחדה עם הנפים. טוב, אתה יודע מה, אתה כאילו מכניס את הרמב״ם בשמונה פרקים, אז היה ככה, הלך לכיוון השני. לא בטוח שהיא תגיע לאמצע. היא תצטרך להלביש אותו עוד פעם, אני לא יודע אם היא רוצה. אבל כן, בסדר. אני חושב שחשוב בהערה בעצם שאם אנחנו הולכים על שיטה שיש בה את הממד הערכי הבסיסי, ודאי וודאי שהדבר הזה הוא חשוב. טוב, אוקיי. שתי הערות על איך שהדבר הזה הוא מרכזי. המשנה בברכות אומרת, החסידים הראשונים היו שואים שעה אחת לפני התפילה. אז לאור מה שאנחנו למדנו, אנחנו בעצם מבינים את הפעולה מהפן שלנו. זאת אומרת, השעת התבוננות מטרתה בעצם להוביל, להוליד את הרגשות ואת העמדות ואת הפרספקטיבה שהייתה נותנת להם לפגוש את הקדוש ברוך הוא ברמה אחרת. ולכן ההכנה השכלית הוא לא דבר שולי, הוא בעצם המכשיר לכל ההתנהלות של החיים. ודבר נוסף שהיה מאוד מאוד מעניין, אנחנו נשתמש בזה גם בהמשך. הרי יש סיפור מרתק בספר בראשית של יוסף הצדיק. ומעניין המונח, אני חושב ששווה דקה לחשוב על זה. כאשר אנחנו חושבים על צדיקות, בדרך כלל אנחנו חושבים על איזושהי פעולה של עשייה. הוא צדיק, הוא נותן צדקה, הוא מתפלל. הייתה איזשהו מעשה של יוסף הצדיק, זה לא היה מעשה של עשייה, זה היה מעשה של עצירה. זאת אומרת, לפעמים הצדקות של הבן אדם, זה לא ביצירת מצב, אבל יכולת למנוע קריסה של מערכת. אבל המדרש מדבר על כך שיוסף הצדיק, לאור הגירויים של אשת פוטיפר, כמעט ונכנע. נכון? ואנחנו זוכרים מה שחזל אומרים, מה הציל אותו. נראית לו דמות דיוקנו של אביו. עכשיו בוא נבין את הדבר הזה מתוך ההקשר שלנו. הרי הגוף היה מורב, הרגשות היו בשיא הכוחות שלהם. לפי המדרש יוסף הצדיק היה ככה קרוב למעשה שלא יעשה. ואיפה בא הסוויץ'? משהו קופץ בלב, במוח, בשכל, איזושהי תמונה, בעקבות הסתכלותו בתמונה, מה השתנה? זה פתאום התקררות של הרגשות. פתאום הרגשות יורדו, עוצמתם השתנו, ואז הוא היה מסוגל להשתלט על הרגשות, ולהחזיר את השכל מבחינת קבלת ההחלטות למנהיגות. הרי אנחנו, ברגע שאנחנו מבינים את התהליך הזה, שמה שחייב להיות המוליך, המוביל, זה בעצם השכל. והשכל מלא מחשבות, מלא דמיונות, מלא זיכרונות. ובסופו של דבר, אתה זה שאחראי על זה, אז אתה יכול באמת פלאים להוביל מהלכים. בוא נגיד שקורה לך משהו עם חבר, ואתה מרגיש טינה, ולא טוב לך, ואתה אומר לעצמך, אין טעם לעלות את זה, זה דבר שני. אבל זה חוזר, 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 אז אנחנו יודעים איפה העבודה. העבודה בנו להחליף את הסרט, ואז אנחנו יכולים להשתלט על הרגשות. עכשיו, חשבתי היום ללמד אתכם כמה רעיונות יפים, שיוציא מהרעיון הזה. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה מאוד גדולה, שהיא גם כללה. זה נקרא שכחה. נקרא שכחה. והתהליך של שכחה, אם זה דברים מסוימים, זאת ברכה גדולה. דברים אחרים זה מצריך חזרה וחזרה וחזרה כדי לא. אבל אחד הדברים המעניינים של שכחה, שהוא משנה עוצמת הרגשות. ואני רציתי להראות לכם איך שכחה עובדת, כי הדבר הזה גם יכול להיות לעזרתכם. ובזה אנחנו נעשה תרגיל קטן, קצת מסוכן, כי אני אבקש מכם לעצום עיניים. אז זה שעה שעדיין אתם בסדר, נכון? כי אם זה 3 PM, הייתי מודאג שאני אבד כמה בדרך. אבל בואו נסתמך על זה שישנתם ואכלתם ויש עדיין כוח. אוקיי? בתרגיל הזה אני רוצה להראות לכם איך המוח עובד כדי לווסת עוצמת הרגשות. אוקיי? איך בפנים תמונות משתנות, ולפי שינוי התמונות אתה מרגיש יותר ופחות איזושהי חוויה. אוקיי? עכשיו, התרגיל מתחיל ככה, זה תרגיל של בערך 3-4 דקות, וזה כולל עצימת עדיים, עיניים. אוקיי, אז אני מבקש מכל אחד, אגב, אני לא מבקש שום גילוי של מה שאתם חושבים, זה לא תרפיה קבוצתית, כל מה שאתה חושב, תדע שזה יישאר פנימה, בסדר? אוקיי, כל אחד ואחד לחשוב על איזשהו אירוע, חיובי. איזשהו משהו שעבר עליך בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, שמאוד נהנית ממנו. שהתחושה שלך הייתה תחושה של תענוג, של כיף, איזשהו משהו טוב. מקווה שכל אחד יכול למסור את זה. אם מתקשים, אז אפשר לדמיין. משהו שכאשר זה יקרה, בעזרת השם, יהיה לך טוב. בסדר? עכשיו לעצום עיניים, ולהיכנס לדמיון הזה. אתה עכשיו נכנס לבית קולנוע גדול מאוד, ענקית. ואתה לבד שם, ואין בעיה, יש שומרים בחוץ, אתה לא צריך לדאוג לביטחון, ואתה מגיע לשורה האמצעי של הכיסאות. במקום האמצעי, בשורה האמצעית, ויש מסך ענק. ואתה מסתכל על המסך, ושם הסרט של הסיפור הזה שאתה נהנה ממנו. ועכשיו אתה מריץ את הסרט של החוויה שאתה נהנה ממנו. ואתה מסתכל על הדמויות, ואתה שומע אותם מדברים, ואתה חש את התחושות, ותשים לב לעוצמת הרגשות. אוקיי, עכשיו בתוך הדמיון תקום ותלך לשורה הרחוקה ביותר, ותדע שזה אולם ענק, ואתה מתיישב בשורה האחרונה, ואתה מסתכל על המסך, וזה רחוק רחוק. ושוב פעם אתה מריץ את הסרט, ועכשיו אתה בקושי שומע את הקולות. הקולות הם לא ברורים. זה תמונות שחור לבן, לא צבעים. דמויות מטושטשות קטנות. עכשיו תעביר את הסרט כמה פעמים, ותחוש את עוצמה אותם הרגשות. ועכשיו תמשיך בדמיון, ואתה תקום ותתקרב לשורות הראשונות, תתיישב בכיסא נוח ממש קרוב למסך. ועכשיו התמונות הן גדולות מאוד, בצבעים בהירים. אתה שומע בצורה מאוד ברורה, אתה כמעט יכול לנגוע בתמונות בסרט. זה בקול רם גדול, בהיר, צבעים בהירים, ואתה עכשיו מריץ את הסרט. ואתה על יד האירוע. ותחוש את עוצמת הרגשות. אוקיי. לפתוח עיניים. לחזור לחדר. למישהו צריך איזשהו נגל וסטר, משהו, אתם איתי? אוקיי. מישהו עבר איזשהו חוויה מבחינת עוצמת הרגשות? מישהו הרגיש איזשהו שוני? וידום אהרון. מישהו כן הרגש את השוני? או לכם זה היה בדיוק אותו הדבר? זה בדרך כלל, סליחה?
השאלה גם מהתרחות והתרחות לאירוע, שלא צריך איפה אומר, שחוע שבועיים, האירוע שהאירוע לא מסתנה, והשכחה לא מסתנה. יש לדמיין שכחה.
אוקיי. חוויות אחרות? מה שבדרך כלל קורה, שכאשר אנחנו מרגישים רגשות חזקים, בדרך כלל אנחנו חשים את האירוח, או הזיכרון, או הדמיון, כמו שבסוף, קרוב, גדול, בהיר, בכל רם, זה כאילו ממש אנחנו בפנים. והתהליך של שכחה במוח, זה כאילו, וזה מה שקורה, האירוע מתרחק, אתה בקושי זוכר אותו, הדמויות הן לא ברורות, הקולות אתה כמעט לא שומע אותן, ואז זה גורם לשינוי מהותי, בדרך כלל בעוצמת הרגשות. עכשיו, איך זה יכול לעזור לנו? עוד פעם, אם קורה לך משהו ואתה זוכר אותו, ואתה לא רוצה שהדבר הזה ישפיע עליך, אז אתה יכול לקחת אותו וכאילו להתרחק ממנו. תהפוך אותו לשחור לבן, תהפוך אותו לקטן, והדבר הזה בדרך כלל יהיה תגובה מיידית מבחינת עוצמת הרגש. עכשיו, איפה זה יכול להיות לעזרה? בוא נגיד במצב של קשר עם חבר, או עם אישה, או עם אבא ואמא, או עם אח, שיש משהו בקשר שכן מפריע. אבל אתה לא רוצה שהדבר הזה יפריע לקשר שלך איתו. הרי זה קרה, אין מה לעשות, אתה רוצה ללכת הלאה. הדבר הזה נכנס. ברגע שזה נכנס, וזה בראש שלך, איזה רגשות יעלו? אז רגשות שלילים. לכן, מה תפקידך, או איך אתה יכול לבסט את זה? לקחת את הדבר הזה, להעביר את זה הרחוק, וכמו שלמדנו פעם הקודמת, להכניס רגשות אחרים, או זיכרונות אחרים. אם האישה מפריעה בנקודה הזאת, לחשוב על משהו אחר, איזשהו רעיון, איזשהו חוויה שמקרבת, ומיד זה יעורר אצלך רגשות יותר חיובי. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור מזה לנושא נוסף. אם אתם זוכרים, דיברנו על חמישה גורמים המשפיעים על רגשות. מחשבות, דמיונות, זיכרונות. מה שתי הנוספים? גוף וסביבה. יפה. עכשיו אני רוצה להגיע לגוף. עכשיו, אנחנו רגילים להבין שהקשר בין הגוף והרגש, הוא בעצם, אנחנו יודעים שזה קרוב. זאת אומרת, אדם שמתבייש, מה הגוף שלו עושה? הוא מסמיק. יפה. אדם שמפחד, הוא רועד. אדם שעצוב מאוד, הגוף שלו מייצר דמעות. כן? אני לא מכיר אדם שאומר, וואו, וואו, אומר לעצמו, אני עכשיו עצוב, אני צריך להוציא דמעות רק רגע. זה הולך אוטומט. כי הגוף והנפש, הגוף והרגשות, הם מחוברים. אדם שכועס, לדוגמה, מה קורה לגוף שלו?
מתקבץ,
נכון? עכשיו, המעניין הוא שברגשות מסוימים, הקשר הוא דו-סיטרי. זאת אומרת, לדוגמה, לא רק שכאשר אני כועס, אני מקבץ שרירים, אבל זה הולך להפך. אני לא יכול לכעוס אם אני לא מקבץ שרירים. זאת אומרת, מתברר שאדם יכול לשלוט במידה מסוימת, לדוגמה, על הכעס שלו, דרך שליטה בגוף. אתן לכם דוגמה איך זה עובד. עוד לא נגיע לכעס, אבל נעשה עוד תרגיל. כל אחד. שב, אתמול קיבלתם איזושהי הודעה שבגללכם הם החליטו לא ללכת על התנתקות, ולאחר שעה זכיתם בלוטו, והשידוך שחלמת עליו, החברה שלה מצלצלת ואומרת שהיא מחפשת אותך. אוקיי? יום מוצלח כזה. אוקיי? בלאומי, אישי, כלכלי, אתה מבין? וגם כן התכוונת בתפילה. מעבר לשלוש הברכות הראשונות. בסדר, זה מושלם. עכשיו, תשב כאילו זה קרה לך. חבר, שידוך, כסף, התנתקות, התנתקות מהתנתקות. שב. עכשיו תגיד לעצמך, אני בדיכאון. זה לא הולך, נכון? הגוף משדר. לעומת זאת, לעשות להפך, אני לא אגיד מה זה, תשב עמוק מתוך מכות, נכון? איך אדם שמרגיש מכות? איך הוא יושב ככה, נכון? תשבו ככה, תשבו ממש ממש להפך מהכל, ותגיד, אני מרגיש נהדר. עכשיו, למה זה לא עובד? עוד פעם, יש קשר הדוק בין הגוף והרגש. לכן לדוגמה, אדם שמוצא את עצמו בדיכאון, אחד האפיונים של דיכאון זה שהגוף מרגיש כבד. ולכן אחד הדרכים שאנחנו עוזרים לאנשים שמרגישים, איך אומרים בשפת המקצוע בדיקי, צריכים לזוז. ואם זה כדורסל, ואם זה כדורגל, ואם זה לקום וללכת, כי ברגע שהגוף מורב, אוטומט, הנשמה מרגישה יותר טוב. Okay? אבל המקום שזה, ולכן לדוגמה, מבחינתכם, זה כל כך חשוב הכבוד לגוף. ואילו היה לי כסף, הרבה כסף, הייתי מגיע לכל ישיבה והייתי בונה חדר כושר. ואני אומר את זה בשיא הרצינות. כי אם אתם תשקיעו איזשהו 10 דקות, רבע שעה ליום, בהליכה מהירה, בכל מיני תנועות שעושות לגוף, תהיה תרגום מיידי גם ביכולת לחשוב, גם בתחושות הפנימיות. זאת אומרת, הגוף זקוק לשלו, גם בשינה, גם באכילה, וגם בהתעמלות. אבל המקום שהוא, אני חושב, המרכזי פה, זה התמודדות עם כעס. והרבה מאיתנו, יש, איך אומרים, פתיל קצר? זאת אומרת, אדם שכועס, בדרך כלל יש דרכים שונות להתמודד איתו. עכשיו, אנחנו דיברנו עד כה על מחשבות. ואדם יכול גם לעבוד במקום של, בדרך של, של מחשבות כדי להתגבר על כעס. אבל הבעיה של כעס, שהוא כל כך מיידי. וברגע שזה מיידי, זה נכנס לשרירים, לעצבים. וברגע שהעצבים והשרירים מעורבים, ויותר מזה, יש חומרים שכבר זורמים בדם, שברגע שאתה כועס, יש מקומות במוח שנותנים פקודות להזרים חומרים, אז על אף שכעבור 5 דקות, בוא נגיד שאתה אומר, טוב, אני לא כועס, למה אדם לא יכול להגיד בן רגע טוב, הפסקתי לכעוס? כי הגוף כבר משדר לו, אבל אתה כועס. זה אדם שאומר, אני לא כועס, אני לא כועס, הוא לא יכול לא לכעוס, כי הגוף משדר את הכעס. זה חלק, זאת אומרת, הקיבוץ שרירים גם מביא ללחץ. מה? כן, בדיוק. זה החומר בגוף. אז אם כן, אדם שיש לו איזשהו קושי עם כעס ורוצה להתגבר, אחד הדרכים הטובות ביותר זה ללמוד הרפיה. אנחנו לא נעשה את זה פה, אבל זה דבר שיחסית מאוד קל ללמוד, והוא דווקא מאוד מאוד טוב לגוף. וזה ללמוד איך, זה בעצם להרגיל את הגוף שלך להוציא כעס, להרפות את עצמו. וברגע שאתה תלמד את הגוף איך להרפות, אז אתה יכול בן רגע לצוות על הגוף, להוציא את המתח. ניתן דוגמה קצרה. אחד הדרכים זה דרך נשימות. בואו תשימו לב כל אחד ואחד לרמה של מתח שיש בו. יש כאלו שהרמה כזה וכזה. אז עכשיו, לעצום עיניים, לנשום עמוק ולנשוף לאט לאט ולהגיד לעצמך דרך הנשיפה, אני מוציא את כל המתח בגוף. אוקיי? ותעשה את זה עוד פעם. אוקיי? ולפתוח עיניים. עכשיו, קח את היד שלך, שים את זה ככה, ותנסה להוריד את כל המתח החוצה. זה נראה קצת מוזר, אבל אף אחד אל תסתכל על החבר. אוקיי? אתם מרגישים את זה? זאת אומרת, אם אתה עכשיו, אפילו שאתם לא מנוסים, אם אתם מצווים על הגוף, הוא יכול לצוות, הוא יכול לשמוע ציווי. איך היה הנשימות? מישהו הרגיש איזושהי רגיעה? יפה. מה שאתם תרצו לעשות, במידה ואתם רוצים להיות, זאת אומרת, לשלוט על הוויסות של הלחץ, תעשה את זה כמה וכמה פעמים, אבל תעשה את זה במודעות. זאת אומרת, כאילו תלמד את הגוף מה זה להיות רפוי, ואז אתה יכול בין רגע, או לנשום, או אפילו לתת ציווי. תהיה רגוע. ואז מיד אתה מוריד את המתח. עכשיו, למה זה טוב? עכשיו, מתח בגוף הוא חיוני. אדם שאין לו מתח בגוף, מבקרים אותו אחד לשנה ביורצייט. צריכים מתח. אבל מתח ברמה סבירה. מעבר לזה, מתח בא לבשר איום. מבשר איום. ברגע שהגוף מרגיש איום, יש תגובות מיידיות. לדוגמה, השכל מגויס לתפוס מה האיום ולהגיב, בעיקר להחליט אם ללחם או ללחם אחורה או לברוח. ולכן אדם לחוץ מדי, מה קורה לשכל? לא זורם. מה קורה לפעמים במבחנים? אם יש אימון. פתאום המתח עובר ו... למה? כי הגוף מגויס להתמודד עם המתח של האיום, ואז הוא לא זורם. אני לא חופשי, אני לא יכול לזכור, כי השכל מגויס להתגונן נגד הדבר שמאיים. אבל אם אני מסוגל דרך הגוף להירגע, אני יכול להחזיר את עצמי למצב שהשכל זורם, הגוף זורם. כי ברגע שיש איום, השכל כאילו חייב להתייחס לאיום, ואז אני לא בא לבית. כאילו הרגש מכתיב את איך שהגוף מגיב. אוקיי? ולכן, עוד דרך לשליטה ברגשות, היא בערך דרך הגוף. ובעיקר, אנחנו מדברים על רגשות כמו מתח, לדוגמה, מתחים. מתח מיד מתפרש בקפיצת השרירים, ואדם שיכול לעשות את הנשימות, או ללמוד הרפיה, שהוא יחסית דבר קל. אם מישהו מעוניין ללמוד, אז אני יכול ללמד את זה איזושהי פגישה אחת או שתיים, וזה דבר שכדאי לה, כמעט, אני הייתי מציע כל אדם לעשות את זה פעם פעמיים ביום בהתחלה, לאיזשהו 10 דקות, רבע שעה, ואז הרבה פעמים הוא יכול לעשות מהפך קטן בחיים שלו, להיות אדם יותר רגוע. אוקיי? אז בינתיים בוא נעצור פה, אנחנו בשבוע הבא נדבר על הסביבה כגורם, ודרכים יצירתיות להשתמש בסביבה כגורם לרגשות. ואז יש עוד כמה נושאים, ואז אנחנו נסיים את הסדרה.